עכשיו הספר השני, ועל הספר השני גם נדבר עם דוקטור שרון גבע, שהיא היסטוריונית וחוקרת מגדר בעת החדשה בישראל, גם מרצה במוסדות אקדמיים. שבת שלום, דוקטור שרון גבע.
שבת שלום, גבי.
האישה, מה היא אומרת? נשים בישראל בשנות המדינה הראשונות, הוצאת מגנס. מה היא אומרת, האישה, דוקטור שרון גבע? מדוע בחר דווקא את השנים הראשונות? זה מפני שאנחנו באמת לא מוצאים, אולי, את אולי תתקני אותי, לא מוצאים נשים שחותמן מוטבע על תחילתה של מדינה?
קודם כל אנחנו מוצאים. התשובה קודם כל השאלה היא כן וכן. אנחנו מוצאים ומוצאות בהחלט נשים בשנים הראשונות למדינה. למה התקופה הזאת? קודם כל היא הכי מעניינת. זה השנים המעצבות, השנים הראשונות, זה גם השנים שאנחנו אוהבים להתגעגע אליהם, שזאת גם שאלה עד כמה זה נוסטלגיה וכמה יש בזה משהו מן הקרצון הכן והאמיתי לחזור לאיזשהו עידן יותר פשוט. הכותרת של הספר היא בעצם הומאז' לאחד ממדורי הנשים הרבים שהופיעו בעיתונות באותה תקופה. האישה, מה אומרת, היה המדור בעיתון דבר, שהוא כבר, אתה יודע, לא קיים, אבל אחד העיתונים הגדולים שהיו אז.
אני אגב כתבתי בעיתון שלא קיים גם כן. אני התחלתי את הקריירה העיתונאית שלי לפני כל ישראל ועיתון הארץ. אני הייתי עיתונאי בעל המשמר, שהוא לדעתי פסק פחות או יותר בתקופת חידלונו של דבר.
נכון, זה היה בערך באותו זמן. אני חושב שעל המשמר החזיק מעמד עוד כמה שנים.
נכון.
גם בעל המשמר אגב היה מדור כזה. קראו לו פינת הבית והמשפחה. נכון. קראו לזה גם לבית ולהכיר את הבית, וגם בקרוב המשפחה שלו, בעיתון למרחב של הקיבוץ המיוחד, אז גם קראו לזה לחברה. בכל מקום היה כזה דבר. אבל הכותרת של האישה, מה אומרת, היא אנשי שהיא ממצא את העניין. זאת אומרת, התקבלו החלטות, כבר יודעים מה עושים, ועכשיו אנחנו שואלים, אוקיי, זה משתך, מה היא אומרת על זה? מה היא אומרת על המצב שלא היא בהכרח שלטה בו, אבל בסופו של דבר היא זאת שנמצאת כאן כדי לוודא שאכן הכל יעבוד. נשים באותו זמן באמת היו מאחורי
הקלעים,
לא תמיד, אבל בעיקר.
זרקת אותי ככה, דוקטור שרון גבע, לאסוציאציה, לתוכנית, אולי אחת התוכניות הפופולרית ביותר בשנות ה-60 אמנם בכל ישראל, התוכנית להכר את הבית, שכמובן הגשש החיוור יעשה מזה מערכון. כלומר, אישה, בואי, עוד לא דיברנו על נשות המעש והפוליטיקה, אבל אישה זוהתה כעקרת הבית. אין מה לדבר על איזשהו, נאמר, תפקידים מרכזיים וחשובים בתעשייה או בכלכלה.
זה התפקיד בתעשייה ובכלכלה. אתה יודע שבאותו זמן חלק מהרטוריקה הייתה שעקרת הבית, והוא היה תכף לדבר על זה שזאת המון עבודה שהיא לא מתגמלת בשכר ולא מוערכת בשום צורה, היא זאת שבעצם מניעה את גלגלי הכלכלה. ואם הבית יתנהל כמו שהוא צריך להתנהל, אזי גם המשק הישראלי יתנהל כמו שהוא צריך להתנהל. אתה יודע שרצו לתת לגולדה מאיר מחמאה כשהיא הייתה שרת חוץ, אמרו לה שהיא עקרת הבית הלאומי. כמו שעקרת בית יודעת לנהל את הבית, כך היא יודעת לנהל את המדינה. הביטוי הזה הוא באמת בעייתי. היום, אתה יודע, היום כולנו עובדים מהבית, אבל פה זה עבודה בבית, ועבודה שלקחה למעלה מ-60 שעות בשבוע, שזה הרבה יותר מכל משרה מלאה שאנחנו מכירים במשק. עבודה שהיא לא נגמרת, אתה יודע, כביסה, כלים, ניקיונות, גיהוץ, המון פעולות שהיום לוקחות פחות, אבל עבודות שבלעדיהן הכלכלה לא תעבוד. מה יקרה אם פתאום לא ננקה ולא נחבש ולא נבשל? איך התנהלו הבתים? וזה גם היה אחד הכלים רבי העוצמה להשאיר את הנשים במקום שלהן, כדי להמשיך את הרצף של העבודה הזאת.
כן, אבל עדיין מי שעושה לכאורה, אני אומר לכאורה, את העבודה החשובה, נלחם בגבולות, עושה פוליטיקה, למרות שהיו כמובן חברות כנסת, מי שמנהל את ישראל אלו גברים בעיקר בשנים הראשונות של המדינה.
נכון, גם היום אגב, זאת אומרת, עדיין ההנהגה, השליטה, ההגמוניה, עכשיו זה כל המילים האקדמיות הגדולות, הן עדיין נתונות בידי גברים, אגב גם גברים מסוג מאוד מסוים, אבל בשנים האלה בוודאי, אם אתה מסתכל על הכנסת, דרך 10% הן נשים, יש מפלגות שאין בהן נשים בכלל, אגב יש סיעות שעד היום זה ככה, במדינת ישראל אני חושבת בה מסתכלים מסביבנו בתרבות מדינות מפותחות, אנחנו יכולים לראות רשימות לכנסת ששוללות את הזכות של נשים בכלל להיות חלק מהן, וזה מוסכם לגמרי, גם בעמדות מפתח אחרות, ובמיוחד בצבא שנתפס בתור ארגון שהוא קודם כל ארגון גברי, אז ככה שגם בהמשך, גם בתוך הפוליטיקה, אנחנו מתקשים למצוא נשים. אגב, בשנים הראשונות נשים הגיעו לפוליטיקה לא מהצבא כמובן, אלא מתוך ארגוני נשים, מה שקצת מסביר לנו למה המיעוט שלהן גם שם מבחינה מספרית היה קטן.
אני לא מזמן ריאנתי את אליס מילר, הבג"ץ המפורסם, כדי שהיא תהיה, תזכה להיכנס, להיכלל בקורס הטייס. היא בסופו של דבר, היא זכתה, אבל בסופו של דבר היא לא עברה את קורס הטייס. אבל נדמה לי או השאלה היא אחרת, דוקטור שרון גבע. עד כמה אנשים רצו באמת לעשות שינוי, לצאת מהתחום הצער של הבית, של עקרות הבית?
חלקן רצו וחלקן רצו אבל לא יכלו. אולי צריך לשאול את השאלה הזאת, כי הרבה פעמים אנחנו שומעים את המשפט, אם תעבדי מאוד קשה תצליחי. מי בכלל מונע ממך להיות ראש ממשלה, להיות טייסת, לממש את עצמך בכל צורה שאת רוצה? הבעיה היא המנגנון החברתי שישנו מסביבנו, הציפיות שמוטלות על נשים, על בנות, על נערות, גם מגיל מאוד צעיר. מה שכן כן אפשר להגיד, אפרופו אליס מילר שהזכרת, המוטיבציה של נשים להיות טייסות בחיל האוויר הייתה שרירה וקיימת גם בתקופה הזאת, וחיל האוויר בזמנו קיבל נשים בקורס טייס. אחד הסיפורים שנחשפים בספר הזה הוא המחאה של פרח טייס שהודחה במהלך הקורס בלי שום נימוק שקשור לנימוקים ביטחוניים. הרבה פעמים אומרים לנו, אישה לא יכולה לעבור קו אויב ולכן היא לא טייסת בחיל האוויר, גם אני האמנתי לסיפור הזה, עד שבסופו של דבר אנחנו מגלים שהשיקולים של חיל האוויר היו אחרים לגמרי, ומחאה דומה ושונה מזאת של אליס מילר כבר הייתה 40 שנה לפניה, לא בבית המשפט, והיא גם לא השיגה את התוצאות הבקרובות, אבל נשים נלחמו כדי להיות חלק מזה גם אז. נשים אחרות היו, אנחנו מדברים על שנים, את יודע, של הקמת מדינה, של בניין אומה, של נשים שנתונות במין מעגל כזה שהוא לא, הוא בדיוק כמו עבודות הבית, הוא לא נגמר אף פעם. והחשיבה הייתה שנכון שיש כוח ונכון שיש דברים שצריך לעשות, אבל קודם תבוא המדינה, אחר כך יבואו זכויות המיעוט. ושנים אנחנו כבר נתונים בתוך השד הזה, קודם כל הביטחון ואחר כך נראה.
נכון. עכשיו אני ככה עולות בדעתי, נגיד שני שמות, עולים בדעתי שני שמות של שתי נשים, חנה מייזל כמובן, חוות העלמות, שהיא כבר נטועה מאוד לדעתי באתוס הישראלי שלפני קום המדינה. את מדברת על השנים הראשונות, שרון גבע, על השנים הראשונות של המדינה, ואני יכול להביא לך עוד שם מאוד מעניין, שאני באופן אישי כבן קיבוץ עברון, כצעיר, עוד לפני שעזבתי כמובן לחיפה, חייקה גרוסמן, שהיא בעצם מגיעה עם איזושהי הילה של מרד בנאצים, ובאופן כמעט טבעי הופכת להיות מזכירת קיבוץ, ואחר כך, אם אינני טועה, ראשת המועצה האזורית הראשונה במדינת ישראל, וכמובן חברת כנסת. כלומר, אבל אישה כמו חייקה גרוסמן היא הייתה אוף נדיר נאמר, בציבוריות הישראלית.
מכל הבחינות, אני חושבת, קודם כל העובדה שהזכרת את האישה החשובה הזאת היא מלמדת, קודם כל, לא, אתה לא טועה, אכן אישה הראשונה שהייתה ראש מועצה האזורית, וזה היה בשלב מאוד מוקדם, וגם בכלל נשים ברשויות מקומיות אנחנו כמעט לא מוצאים.
אומרת, אגב, זה לא מנע ממנה, זה לא מנע ממנה למשל לעשות תורנויות בשבת בחדר האוכל, והיא הייתה כאחד החברים, יאמר לזכותה.
והנה המימד האישיותי שנכנס לתוך הסיפור הזה. אני חושבת שפה יש התלכדות של כמה דברים. הסיפור שלה בתור אישה שבתקופת השואה חווה בנשק, ועל זה כתבתי בספר אחר, הייתה הפריצה שלה לתוך הציבוריות הישראלית, ובאמת אישה שאחר כך הלכה להיות חברת כנסת, אם תחשוב על אותם לוחמי גטאות של פרטיזנים, מי מהם בסופו של דבר הגיע לפעילות פרלמנטרית, תמצא שהיא כמעט יחידה. ולכן יש כאן באמת, באמת תופעה מעניינת. אבל אם אנחנו מזכירים את זה בהקשר של נשים בציבור, מלבדה ומלבד חנה לוין, שהייתה ראש עיר, ראשת עירייה, צריך להגיד, בראשון לציון בשנת 56, גם הזירה הזאת הייתה זירה שנחשבה למאוד מאוד גברית, אף על פי שהיא שווקה במרץ לנשים. את יודע, לעבוד ברשות מקומית זה קרוב לבית, זה עניינים מוניציפליים, זה ענייני פנים, לא חוץ לביטחון אלא ניקיון ותברואה וחינוך שהם קלאסיים בשביל נשים. אף על פי כן, גם שם זה לא עבד. באותו זמן נשים, לא, אפשר להשיב את הנשים ולהגיד מדוע לא רצתן, אבל אנחנו צריכים לשאול את עצמנו בתוך איזה אקלים אנחנו חיות וחיים, ומה הם המסרים שאנחנו מזהות ומזהים אותם בגיל מאוד צעיר. יש שינוי ברבות השנים, אבל עוד יש לנו הרבה עבודה גם במישור הזה.
אולי נחתום, שרון גבע, שוב נזכיר, זה בעקבות הספר המרתק, שלא לומר החשוב שלך, האישה מה היא אומרת, נשים בישראל בשנות המדינה הראשונות בהוצאת מגנס. הזכרת את גולדה מאיר, שהיא בעצם סוג של עלה תאנה, ושמה קצת נכווה כמובן במלחמת יום הכיפורים. ובכל מקרה, שאלה אישית, ככה מבחינתך, את מאוכזבת מזה שאישה לא הפכה להיות ב-73-74 השנים האחרונות ראשת ממשלה כאן אצלנו?
אתה מתכוון אם לא הצלחנו לשחזר את ההישג? זאת אומרת, במובן הזה שראשונה לפחות בינתיים, אבל יחידה נכון לעכשיו. אני לא יודעת אם אני מאוכזבת, השאלה היא פחות אולי שאלה פרסונלית, כי אנחנו, לא נראה לי שזה יעזור אם אנחנו נשב ונחכה שאישה תכבוש, הנה עוד פעם, רטוריקה של גברים, אתה יודע, את המקום הראשון ברשימה, במקום ריאלי לכנסת. השאלה היא גם, היא שאלה של מודעות ומה קורה בכל הסיעות בסופו של דבר. אני לא מסתכנת בלומר מה יהיה בעתיד, אני כן יכולה להגיד שההיסטוריה של ישראל מלמדת שהחברה הישראלית עדיין לא בשלה לאישה בראשות ממשלה. גולדה מאיר היא דוגמה בפי כל מי שרוצים להכחיש את העובדה שיש בעיה או שיש אפליה כלפי נשים, משום שהנה הייתה אישה בראשות ממשלה, אז מה את רוצה? זאת אומרת, מהן הטענות שמושמעות? גולדה מאיר, צריך להגיד, היא הגיעה לראשות הממשלה בעקבות מותו של לוי אשכול, לא כתוצאה מאיזשהו מינוי פרסונלי, בטח לא בבחירות בציבור. גם התפסה כיוצא דופן, מאוד, מאוד יחידה במינה, תרתי משמע. אתה בטח יודע מה נהגו לומר עליה כשרצו לתת לה מחמאות, והיא הייתה הרי מודעת לזה. מה שכן, אני חושבת שצריך להשתמש בזה הפוך, להגיד הנה יש כאן מודל, זאת אומרת אישה כן יכולה להגיע לשם, זה משהו שהוא יכול לקרות. אבל עם האופן שבו המדינה מתנהלת כרגע, בוודאי המודעות של הממשלה ושל ראש ממשלת ישראל לבעיות של נשים, למצוקות של נשים, לאלימות נגד נשים, סדר העדיפויות הלאומי מלמד שהיום הזה הוא עדיין רחוק מאוד.
אני מסכים איתך שלא לומר שהיום השרים מתכנסים לקבינט, בזמנו של גולדה הם היו מתכנסים במטבח, וזה כבר, את יודעת, הרבה יותר מניואנס. היה מרתק לדבר איתך, דוקטור שרון גבע, היסטוריונית וחוקרת מגדר בעת החדשה בישראל. יש לי תחושה נעימה שאנחנו נחזור ונדבר. הוצאת מגנס, חשוב לומר, בספר החשוב שלך. תודה, שבת שלום, שרון.
תודה רבה, בשמחה.